בו בקמא דף נון ח'. אנחנו מתחילים בעמוד הקודם בנקודותיים למטה. קראנו במשנה, נפלה לגינה ונהנית, משלמת מה שנהנית. העיקרון במשנה היה, שאם הבהמה ירדה כדרכה, אז הבעל הבית או השומר משלם את מה שהיא הזיקה. אבל אם הבהמה נפלה, אז בעצם השומר הזה אנוס, הוא לא יכול היה לשמור, אז הוא לא משלם מה שהיא הזיקה. אבל מה הוא לפחות משלם את מה שהיא נהנת. אומר רב בשנחבטה. זאת אומרת, מה היא נהנת? כשהיא נפלה, היא נפלה מעל הפירות, ועל ידי זה התרקחה המכה. היא לא קיבלה מכה חזקה, והיא נהנתה מזה שהפירות היו שם. ואיך היא הזיקה את הפירות? שעל ידי הנפילה הם שקעו בקרקע והתקלקלו. זהו משלם. אבל אכלה, אם הבהמה נפלה והתחילה לאכול, אפילו מה שנהנית אינה משלמת. למה לא? לאמר רב לטעמי, רב לשיטתו שאמר למעלה בדף ממבו, דאמר רב, היה לה שלא תאכל. שם הרב דיבר במקרה שאדם הכניס פירות לחצר בעל הבית, בלי רשות. והבהמה של בעל הבית באה ואכלה את הפירות וניזוקה בהם. אמר שם הרב, זה שהכניס את הפירות לא חייב, כי הבהמה של בעל הבית לא הייתה צריכה לאכול. היה לה שלא תאכל. אומרת הגמרא, אז לכאורה מה? אותו דבר כאן. בעל הבהמה יגיד, היא נפלה, אוקיי. אבל מה אני יכול לעשות? לא ציפיתי שהיא תאכל. כיוון שהיא נפלה, ואני לא... באכילתה היה לה שלא תאכל. אני לא יכול להיות אחראי על זה. כאילו הבהמה צריכה לשמור על עצמה. אז מיד הגמרא שואלת, אמרי הכי אשתו, אי מורדה מערב הטעם, היה לה שלא תאכל, איך את דעית זכהי, שהבהמה שאכלה ניזוקה. אז דמציה אמר לו מורה דפירה, יאמר לו בעל הפירות, לא משלמנה, לא שלם לך על הנזק לפרה, כי הפרה היה לה שלא תאכל. אבל הזו כי היא אחינה, כשהבהמה הזיקה למישהו אחר ואכלה לו את הפירות, דפטירה לשילום מימה, לא יעלה לדעת כזה דבר. סוף סוף, הבהמה שלך אכלה ונהנתה, אומרת הגמרא. אלא ודאי לא זה כוונת רב. אלא לא מבוי כמה. לא מבוי אכלה. ומשלמת מה שנהנית. הבהמה שנפלה ואכלה, חסכה ארוחת צהריים, אז בעל הבית ישלם את מה שהיא נהנתה. אבל נחבטה, הייתי חושב, אם הם מבריח הרים מנכסי חברו הוא, יש לנו מושג, שנקרא אדם שמבריח הרים מנכסי חברו, אז הניצול בא ואומר לו תודה רבה, אבל תשלום הוא לא חייב לשלם על זה. אז אם כן גם פה, זה שהתקלקלו הפירות, הוא בסך הכל הבריח את הארי מנכסי חברו. הוא עזר לחברו שהבמה שלו לא תקבל מכה. ומה שנהנית, למה לא משלם? קומש מלון שפה זה לא נקרא מבריח הארי מנכסי חברו, והוא ישלם לפחות מה שהיא נהנתה, בין מה שהיא אכלה ונהנתה, וגם מה שהיא נחבטה, ועל ידי הפירות לא ניזוקה. עכשיו, מה הגדרה באמת? שאתה עם הרב העיר עם אוכנם, למה באמת לא תפתור אותו מצד מבריח הרים מנכסי חברו? עונה הגמרא, מבריח הרים מנכסי חברו, מדעתו, הוא בא והבריח את הארי, הוא נכנס לזה. אז אם כן, שמה לא משמים לו. אבל היי, לאו מדעתו, מישהו שאל פה את בעל הפירות אם הוא מסכים שהבהמה תצנח על הפירות שלו? הוא לא הסכים. הנה מה. מבריח הרי מנכסי חברו להתלפסיידה. הוא לא הפסיד משהו, הוא הבריח את הארי. היתלפסיידה, הפירות שלו התקלקלו. ואומרים התוספות ששני האינמה בגמרא הם שני מצטרפים. זאת אומרת, בכל מקרה שזה יהיה מדעתו, אפילו שהוא מפסיד, זה ייחשב מבריח הרי ולא ישלמו לו. במקרה שזה לא מדעתו והוא לא מפסיד, גם לא ישלמו לו. דווקא פה, שזה לא מדעתו, והוא גם מפסיד, שם אנחנו אומרים, צריכו לשלם לו. זה לא נקרא מבריא אחרים. שואלת הגמרא, היכן נפל? אתה אומר שהבהמה נפלה, יש פה איזה אונס. איך קרה האונס? מה הדוגמה? רב כהנא אמר שהוחלקה במימי רגליה. אז זה לא אליה בדעתו דבר כזה, והחלקה, החליקה ונפלה. רובה אמר שתחפתה חברתה. הם הלכו שם שני בהמות, ואחת דחפה את השנייה והיא נפלה. מנדה אמר שתחפתה חברתה, שזה אונס יותר מצוי. קושקל שהוחלקה במימי רגליה, במקרה כזה הוא פטור. אבל רב כהנא, שהוא אמר, מנדה אמר שהוחלקה במימי רגליה, דווקא זה אנוס. אבל תחפתה חברתה, פשעה, ומשלם את מה שהזיקה. זה לא נקרא אונס. למה? דאמר לו, אומר לו בעל השדה לבעל הבהמות, היא באה אליך הבור אחד אחדה. למה העברת כמה ביחד? אם צפוף פה הרחוב, תעביר אחת אחת, אף אחד לא תדחוף את השנייה. אומר רב כהנא, לא שענו שאם היא נפלה ואכלה, הוא משלם רק מה שנהנת. לא שענו אלא באותה ערוגה. אבל מהרוגה להרוגה משלם את מה שהזיקה. אם הבהמה נעמדה באותה הרוגה ואכלה, אז בעל הבהמה פטור. והחידוש כאן, שאפילו שבעל הבהמה יכול היה לרדת ולהעלות אותה, כיוון שהיא נפלה באונס, הוא לא ישלם על כל אותה הרוגה. אבל אם היא עברה מהרוגה להרוגה, משלם את מה שהזיקה, כי זה כבר כמו בייר בשדה אחר. ורבי יוחנן אמר, אפילו מהרוגה להרוגה, ואפילו כל היום כולו, בעל הבית פטור. עד שתצא ותחזור לדעת, עד שתצא מהשדה, והבעל הבית יודע שהיא חוזרת לשם, אז הוא כבר אחראי שלא לאפשר לה ללכת לשם. מבאר כאן הראש מה הטעם של הדבר. גם לפי רב כהנא באותו הרוגה, וגם לפי רבי יוחנן, מהרוגה להרוגה. זה מה שלמדנו למעלה, שבהו בייר הוא לא חייב עד שזה יהיה כן ובייר, כאילו שהוא שלח. התורה מייתה בשמירתם, וכשהוא לא פשע אלא היא נפלה, אין לו אחריות על הבהמה, זה החידוש כאן. אומר רב פופר, רב פופר מסביר בדברי רבי יוחנן, לא תימא שתצא לדעת ותחזור לדעת, שהוא יודע שהיא הולכת לשדה בחזרה, אלא כיוון שיצאה לדעת, שאתה יודע שהיא יצאה מהשדה, אף על פי שחזרה שלא לדעת, אבל הבית חייב. מי תימד אמר לו, כיוון די ילפה, כיוון שהיא כבר למדה שבשדה הזה יש אוכל טוב, כל אימא די משתמת לה, אתה אמרה אתה, כל פעם שהיא תבורחת לך מהדיר, בוודאי היא רצה לשם, אז ידעת את זה, היית צריך לשמור עליה שמירה מיוחדת שלא תצא. ירדה כדרכה והזיקה, משלמת מה שהזיקה. כך קראנו במשנה, בואי רבי ירמיה, ירדה כדרכה, זאת אומרת, בעל הבית פשע, והזיקה במי לידה. היא ילדה שם, והמי לידה קלקלו את הפירות. מהו? אומרת הגמרא, עלי בדמן. עלי בדמן דאמר, תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייו. לא תיבא אליך. פה, בזה שהוא מאפשר לה לרדת, זה פשיעה. למרות שקרה בסוף אונס, שהיא שפכה מי לידה, חייו. כי תיבא לך, לי ולמנדה אמר, תחילתו בפשיעה וסופו באונס, פטור מי. מי אמרי לנקבן לתחילתו בפשיעה וסופו באונס, הוא לא חשב שהיא תלד פטור. הודיל מאחר כולה בפשיעה. דקבן דקחזי דקרב עלה למילד. הוא ידע שהיא צריכה ללדת, היא באה אלי לנטורה ולסתמורה. הוא היה צריך לשמור ולהיזהר בגבה. תיקו, לנטורה זה לשמור, הסתמורה זה להיזהר. אז הגמרא לא יודעת, האם הסיומת הזאת נקראת סיומת באונס או בפשיעה? כיצד משלם את מה שהזיקה? אז במשנה קראנו, שמין בית צאה באותה שדה, כמה הייתה יפה וכמה יפה. לא שמים את הפירות בנפרד, אכלה קילו, כמה שווה קילו בשוק, לא ככה. אלא אומרים, כל השדה כמה יפה עם הקילו הזה שהיא אכלה וכמה יפה בלי. ואת הפער הוא משלם. מינו הנמילה, שלא שמים את הפירות בפני עצמם. אמר רב מתנה ואמר קרוא, הוא ביאר בשדה אחר. יש פה דרשה. מלמד ששמים על גב שדה אחר. לא שמים רק את מה שהיא אכלה, אלא אגב כל השדה. שואלת הגמרא, היו ביאר בשדה אחר מבוא אלה, להפוק רשות הרבים? שדווקא אם היא אכלה בחוצר הניזק. עונה הגמרא, אם כן לכתוב רחמון, הוא בייר בשדה חברו. למה כתוב אחר? שדה אחר. הנה מה, שדה אחר, מה היא בשדה אחר? מה זה הבית המיותרת ששמין על גב שדה אחר? שואלת הגמרא, אם ככה, אם אתה דורש דרשה כזאת יפה בפוסק, ששמים את זה אגב שדה אחר, אולי אי מקולה לאחר הודעות, אולי כל הדרשה, כל הפסוק בא לדרשה הזאת, ששמין על גב שדה אחר, ואם ככה, להפוק רשות הרבים מנהלה, אולי באמת אם היא תאכל ברשות הרבים, גם היא חייב. אומרת הגמרא, אם כן, שהמסר בפוסק זה רק בא ללמד אותנו, איך שמים את התשלום? לכתב רחמון לגבי תשלומים, שכתוב את הפסוק בעניין של תשלום, מיטב שדה הוא, ומיטב כרמו ישלם, בשדה אחר, היינו ששמים את כל השדה. למה לדקת ורחמון לגבי וביער, היינו כשהתורה מתארת את הנזק? שמה מנותרת, שגם באה לומר, מתי זה נקרא נזק? רק בשדה אחר, אבל לא ברשות סורבי. בסדר, אז הבנו מקור, עכשיו בפועל, איך ישמינה? איך מבצעים את השומה? אומר רב יוסי בר חנינה, שאה ב-60 שאים. נבאר ככה, נבאר לפי פירוש רש"י. שטח של בית שאה, זה שטח של 50 על 50 אמה. כשאדם רוצה לקנות רק שטח של בית שאה, הוא משלם יקר. אבל כשאדם רוצה לקנות שטח גדול של 60 שאים, אוהו, זה שטח גדול, עושים לו הנחה, מוכרים לו כל בית שאה יותר בזול. עכשיו, אם אנחנו נשום את הקילו פירות שהיא אכלה הבהמה הזאת, בשדה של 60 שאים, אין לזה בכלל ערך לפירות שהיא אכלה. לא, כמעט לא התבטא התשלום. הנזק יפסיד מאוד. מצד שני, אם נבוא ונשום רק את הפירות שהיא אכלה, היא אכלה קילו, כמה שווה קילו בשוק, המזיק ישלם הרבה שיפסיד. לכן עושים אמצע כזה. שמים כמה הפירות שהיא אכלה שווים ביחס לבית שאה אחת. אבל מה? לא בית שאה שמוכרים אותה כמגרש יחיד, אלא בית שאה שמוכרים אותה כלולה ב-60 מגרשים כאלה. זאת אומרת, קודם כל הולכים ובודקים כמה שווה עסקה של 60 בתי שאה. כך וכך. מחלקים את זה ל-60, זאת אומרת שבית שאה אחת שווה 1 חלקי 60. עכשיו, כמה שווה בית שאה כזאת במחיר הזה בלי הפירות שהיו ועם הפירות שהיו, ואת הפער המזיק ישלם. זה נקרא שאה, קודם כל אתה שם כמה שווה שאה בתוך 60 שאים, ואז כמה היא אכלה מתוך השאה, אתה שום לפי אותה שאה. רבי ינאי אמר, תרכב ב-60 תרכבים. תרכב זה חצי שאה, זה טרי וקו, היינו 3 קבין זה חצי שאה, ב-60 תרכבים זה 30 שאים. חזקיה אמר, קלח ב-60 קלחים. לפי חזקיה לא עושים שני שומות, כמה שווה המגרש הסובב, וכמה זה בתוך המגרש. אלא מה? כמה יחלה? קלח אחד? כמה שווה קלח ב-60 קלחים? מי טווי, כתוב בברייתא, אכלה קו או קביים, אין אומרים תשלם דמיהם של הפירות עצמם, אלא רואים אותה כאילו היא ארוגה קטנה, ומשארים אותה. לכאורה, את מה משארים מה היא לה ואת הארוגה הזאת בפני עצמה? אז זה קושייה על כל 3 האמוראים למעלה? עונה הגמרא, לא, הכוונה ב-60, וכל אחד יסביר לשיטתו. תנו רבנן, אין שמין קו, מפני שמשביחו, ולא בדקו, מפני שפוגמו. כך כתוב בברייתא. מהי קומה? מה מתכוון התנא? אומר רב פופה אחי קמה. אין שמין קו ב-60 קבין, מפני שמשביח מזיק. אז רש"י אומר יסוד. שטח כזה בינוני, אני אין לו כסף לקנות. והשיר לא מסתכל על כזה שטח קטן. אז ממילא יוצא ששטח כזה בינוני, כיוון שאין לו מחר, יוצא מאוד בזול. אין לו ביקוש. אז לכן, אין שם עם קו ב-60 קבים. פני שמשביח מזיק. מקרה כזה, המזיק בקושי ישלם. עוד טעם אומר רשי, שקו קטן בתוך 60 קבים לא ניכר. זה לא כמות שניכרת, זה לא מחשיבים אותו כנזק. מקרה כזה, כמעט לא יהיה תשלום, אז משביח מזיק. ולא קור ב-60 קורים. אל תשום קור, זה כמות ענקית, זה 30 סעים. בשטח של 60 קורים, מפני שפוגם מזיק. שטח של 60 קורים זה שטח יקר, כיוון שזה שטח גדול, העשירים קופצים על זה. ועוד סיבה, קור שלם שחסר, זה קרחת ענקית, זה מאוד ניכר. אז זה נזק חמור, אז המזיק ישלם יותר מדי, לכן לא שמים ככה. ככה פירש רב פופ את הברייתא. מה תקיף לא רבונה במנוח, היי ולא בית קור? אז למה הברייתא כתבה בית קור? ולא קור מביילי, לא שמים קור ב-60 קורים. בית קור זה משמעות אחרת. בית קור זה מידה של קרקע. קרקע שזורעים בו קור. אלא אמר רבונה במנוח משמי לרבה חברי לרבי כאחי קטני. אין שמין קו בפני עצמו. אחלה קו, אתה לא שם אותו לבד. שמשביח נזק, הוא יקבל הרבה כסף. ולא קו בבית קור, זה שטח ענק, מפני שפוגם נזק, זה יותר מדי שטח. אלא ב-60. אנחנו נעמוד כאן, כיוון שהסיפור הבא מתקשר לסוגיה של הדף הבא. עד כאן דף נונחת.